שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ל"ח במסכת שבועות. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בעזרת השם בסיום הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה לגבי שבועת הפיקדון ולחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה מה הדין כשיש כמה תביעות, האם הוא חייב קורבן על כל אחד ואחד או רק קורבן אחד. בחלק השני נראה שלא מביאים קורבן על כפירת כנס. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה מה עושים כשתובעים אדם כמה פעמים והוא נשבע לשקר על כל התביעות, האם הוא חייב קורבן אשם אחד או קורבן על כל תביעה ותביעה. אז קודם כל בואו נראה את המקרים שהמשנה הזכירה, היא הביאה שלוש דוגמאות לזה. דוגמה הראשונה זה שיש למשל חמישה תובעים שונים, כל אחד תובע אותו על פיקדון שהוא נתן לו והוא נשבע לכולם שזה לא נכון. דוגמה שנייה זה שיש תובע אחד, אבל הוא תובע אותו על ארבעה סוגי חיובים שונים. הוא אומר שאתה חייב לי על פיקדון שנתתי לך, על תשומת יד, על גזל ועל אבידה. דוגמה שלישית זה שוב תובע אחד, והפעם הוא תובע אותו פשוט על שלושה חומרים שונים. נתתי לך חיטין, סעורין וכוסמין, תשבע לי, והוא נשבע לו לשקר. אלה שלוש הדוגמאות, וכאמור הדיון זה מתי הוא חייב קורבן אחד, ומתי קורבן על כל תביעה ותביעה. ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים, הסעיף הראשון הוא העיקרי עם המחלוקת, הסעיף השני יהיה כמה הערות על הסעיף הראשון. הסעיף הראשון והמרכזי זה שוב מתי זה נחשב שבוע אחת ומתי כמה שבועות. עכשיו כולם מסכימים שאם הוא אמר שבועה שאני לא חייב לכם כלום, או במקרה של תובע אחד שבועה שאני לא חייב לך כלום, ודאי שזה שבוע אחת, על זה אין מה לדבר. אלא הנושא שלנו זה שהוא כן קצת פירט, והשאלה היא האם הפירוט הזה הופך את זה לכמה שבועות. ולגבי זה יש לנו משנה וברייתא, במשנה היא שלוש דעות וזה מובע מהמחמיר למקל. הכי מחמיר זה תנא קמא, שברגע שהוא פירט כל אדם או כל תביעה, זה הופך את זה לכמה שבועות. כלומר, אם הוא אמר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, או שבועה שאני לא חייב לך לא חיטים ולא סעורים וכולי, כל זה, זה הופך את זה לפרטים והוא חייב על כל אחד ואחד, זה תנא קמא. רבי אליעזר מקל קצת יותר, והוא אומר, זה רק יהפוך את זה לפרטים אם הוא יאמר את המילה שבועה בסוף. כלומר, למשל, לא לך ולא לך ולא לך, שבועה, רק אז השבועה מתייחס לכל אחד והוא חייב על כל אחד. רבי שמעון מקל עוד יותר, והוא אומר, לא, בכל המקרים האלו זה עדיין שבועה אחת. הדרך היחידה להפוך את זה לכמה שבועות זה אם הוא יאמר שוב ושוב את המילה שבועה. שבועה לא לך, שבועה לא לך וכולי, רק אז יהפוך לכמה חיובים, אלה הדעות במשנה. בברייתא יש לנו ארבע דעות, יש לנו את רבי אליעזר ורבי שמעון בדיוק כמו במשנה, עליהם לא נדבר כרגע, ובנוסף יש לנו את רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יהודה נשמע בדיוק כמו המשנה שלנו, שאם הוא אמר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, אז הוא חייב על כל אחד ואחד. רבי מאיר, שמובא לפני רבי יהודה, ברור שהוא חולק עליו, אבל לא ברור בדיוק מה הוא אומר. הוא רק אומר שאם הוא כלל, אז הוא חייב רק אחד. אם הוא פרט, הוא חייב לכל אחד ואחד, אבל הוא לא מסביר מה נחשב לכלול ומה נחשב לפרט. אז בשביל זה יש לנו את האמוראים. ובזה יש מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן. כששניהם מסכימים בדעת רבי יהודה, הם נחלקו בדעת רבי מאיר. בדעת רבי יהודה, שניהם מסכימים שאם הוא ישתמש בוו החיבור, כלומר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, או חיטין וסורים וכוסמין, אז זה מפרט, והוא חייב לכל אחד ואחד. אם הוא לא שם וו החיבור, כלומר שבועה לא לך, לא לך, לא לך, חיטין, סעורין, כוסמין, אז זה דווקא כולל אותם, והוא חייב רק אחד. זה בדעת רבי יהודה. שוב, אם וו זה מפרט, בלי וו זה כולל. זה רבי יהודה, הם מסכימים. מה שהם נחלקו זה בדעת רבי מאיר, שלפי שמואל רבי מאיר אומר בדיוק הפוך מרבי יהודה, כלומר שדווקא בלי וו זה מפרט והוא חייב לכל אחד ואחד, ואם וו זה כולל והוא חייב רק קורבן אחד. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שרבי מאיר אומר ששניהם נחשבים לפרט, כלומר לא משנה אם זה עם וו או בלי וו, בכל מקרה זה פרט והוא חייב על כל אחד ואחד. אז שוב בוא נראה את הדעות של רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה, עם וו זה לפרט ובלי וו זה כולל והוא חייב רק אחד. רבי מאיר, לפי שמואל זה הפוך מרבי יהודה, כלומר שבלי וו זה לפרט ועם וו זה כולל, לפי רבי יוחנן, שניהם נחשבים לפרט והוא חייב על כל אחד ואחד. עד כאן הדעות, ואם זה נשאר, עכשיו מה שצריך לראות זה איך שתי הדעות מסתדרות עם הברייתא ועם המשנה. נתחיל עם הברייתא. כאמור, הברייתא קודם כל מביאה את רבי מאיר, שלא ברור מה הוא אומר, ואז מביאה את רבי יהודה, שמה שהוא אומר בפועל זה שעם וו זה לפרט, כאמור, שני המורים סוברים שממילא בלי וו זה לכלול. אבל שוב, מה שהוא אמר במפורש זה שאם וו זה לפרט. עכשיו, שניהם, שמואל ורבי יוחנן, מסכימים שמה שרבי יהודה אמר, הוא לא אמר את זה סתם באוויר, אלא הוא אמר את זה כתגובה לדעת רבי מאיר. המחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן זה לגבי מה הוא הגיב ברבי מאיר. לפי שמואל הוא הגיב דווקא בנקודה שעליה הוא חולק, לעומת זאת לרבי יוחנן הוא הגיב דווקא לגבי הנקודה שאיתה הוא מסכים. עכשיו בוא נסביר. אז שוב, לפי שמואל שהוא הגיב על הנקודה שעליה הוא חולק, זה אומר שכשרבי יהודה אמר שאם וו זה לפרט, זה אומר שרבי מאיר אמר שאם וו זה לכלול. ועכשיו עוד שלב, כיוון שלפי רבי מאיר אם וו זה לכלול, חייבים לומר שבלי וו זה לפרט. למה? כי אם נאמר שגם בלי וו זה לכלול, יוצא ששני הדברים כוללים, אז זה בעצם דעת רבי שמעון, שראינו מקודם בברייתא, שבכל מקרה זה כולל, אלא אם כן הוא אמר כל פעם את המילה שבוע, אז לא יכול להיות שרבי מאיר הוא כמו רבי שמעון, אז שוב, לפי שמואל, לפי רבי מאיר, בלי וו זה לפרט, אם וו זה לכלול, ועל זה ברבי יהודה אמר, להפך, אם וו זה לפרט, ובלי וו זה לכלול. זו דעת שמואל, וכאמור הוא הבין את זה, כי כשרבי יהודה התייחס לרבי מאיר, הוא התייחס דווקא לנקודה שעליה הוא חולק. לעומת זאת, רבי יוחנן הבין שכשרבי יהודה התייחס לרבי מאיר, הוא התייחס דווקא לנקודה שאיתה הוא מסכים. כלומר, שרבי מאיר בעצם אמר שגם עם וו וגם בלי וו זה לפרט, ועל זה בא רבי יהודה ואמר, אני מסכים איתך לגבי האם וו, שזה באמת לפרט, אבל לגבי הבלי וו, בזה אני חולק עליך שאתה אומר שגם זה לפרט, אבל אני אומר שזה כולל. וכך יוצא שלפי רבי יוחנן, לרבי מאיר שניהם פרט, לרבי יהודה, אם וו זה פרט, אבל בלי וו זה כולל. זו דעת רבי יוחנן, שמואל לא מסכים עם זה, כי יותר רגיוני לדעתו שרבי יהודה התייחס לנקודה שהוא חולק עליה, ולא לנקודה שאיתה הוא מסכים. עד כאן לגבי איך שמואל ורבי יוחנן מסתדרים עם הברייתא. עכשיו, באמצע עמוד א', נראה איך הם מסתדרים עם המשנה. במשנה אין לנו שמות, לא רבי מאיר, לא רבי יהודה, ומה שכתוב במשנה זה בעצם שני חלקים. חלק ראשון, אם הוא אמר את זה בצורה ממש כוללת, הוא אמר שבועה שאין לכם בידי כלום, אז באמת זה כולל והוא חייב רק קורבן אחד. אם הוא פרט ואמר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, אז זה מפרט והוא חייב לכל אחד ואחד. זה מה שכתוב. עכשיו בוא נראה איך רבי יוחנן ושמואל מסתדרים עם זה. הפעם נתחיל ברבי יוחנן כי הוא יותר פשוט עם המשנה. אז אומר רבי יוחנן, המשנה זה דעת רבי מאיר. איך הוא לומד את זה? כי כיוון שבחלק הראשון, כשהמשנה רוצה להביא דוגמה למשהו שהוא כולל, היא לא מביאה דוגמה ללא לך, לא לך, או ולא לך, ולא לך, אלא היא פשוט אומרת, שבועה שאין לכם בידי, זה כולל, משמע שכל פירוט אחר, לא משנה אם זה עם וו או בלי וו, זה לפרט. כלומר, כמו רבי מאיר לפי רבי יוחנן, לא משנה וו או בלי וו, זה בכל מקרה לפרט. נכון שאחרי זה בחלק השני, כשהמשנה מביאה דוגמה, היא מביאה דוגמה עם וו, אבל כאמור, אפשר לדייק שזה לא באמת משנה, כמו רבי מאיר, זו דעת רבי יוחנן. לשמואל לעומת זאת, המשנה קשה לכאורה, כי הרי בדרך כלל סתם משנה היא רבי מאיר, לא רבי יהודה. וכאן לכאורה, לפי שמואל, זה יוצא דווקא כרבי יהודה. כי הרי לפי שמואל, רבי מאיר אמר שבלי וו זה לפרט, ואם וו זה לכלול, ואילו במשנה כתוב במפורש שאם וו זה לפרט, לכאורה כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר. מה עושים? אז לשמואל יש שתי תשובות. תשובה ראשונה כוללת בעצם שני אילוצים במשנה. אילוץ ראשון זה שכשהמשנה אמרה שבועה שאין לכם בידי כלום, שהוא חייב רק קורבן אחד, היא כוללת לא רק את הפשט של מה שהרגע אמרנו, אלא זה גם כולל מקרה שבו הוא פרט, אבל השתמש בוו. שבועה שלא לך ולא לך ולא לך, גם זה רק קורבן אחד. ולמה המשנה לא הזכיר את זה במפורש? כי מבחינת שמואל זה ברור, זה כמו להגיד לכם, זה אותו דבר, כי זה וו הכי ברור. זה אילוץ ראשון. אילוץ שני, כשמיד אחרי זה המשנה אמרה בדיוק הפוך, ששבועה לא לך ולא לך ולא לך, זה דווקא לפרט, כאן שמואל נאלץ לשנות את הגרסה ולמחוק את כל הוווים, שבאמת כשזה עם וו זה כאמור לכלול, ורק כשזה בלי וו זה לפרט. ככה שמואל מסתדר עם המשנה לפי התשובה הראשונה. הבעיה עם זה, זה שזה דורש מאיתנו לשנות הרבה חלקים מהמשנה, כי זה בעצם להוריד את כל הוווים, לא רק בדוגמה של שבועה לא לך ולא לך ולא לך, אלא גם בדוגמה של פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה, וגם בחיטין וסעורין וכוסמין, בכל אלו צריך להוריד את הוווים, ולא סביר שהמשנה כל כך משובשת, לכן אנחנו עוברים לתשובה השנייה. וזה שאומרת הגמרא לפי שמואל, אתה צודק, באמת המשנה לא מסתדרת עם רבי מאיר, אלא באמת כמי המשנה, המשנה היא דעה אחרת, היא דעת רבי, ורבי באמת מסכים לדעת רבי יוחנן ברבי מאיר, שזה לא משנה אם זה עם וו או בלי וו, בכל מקרה זה פרט, זה המשנה, אבל רבי מאיר בברייתא הוא לא מסכים לזה, אלא הוא סובר כמו שאני שמואל אמרתי, שעם וו זה כולל ובלי וו זה לפרט. זו התשובה השנייה, איך שמואל הסתדר עם המשנה, ואומנם במשך המשנה יש פתאום במפורש את דעת רבי מאיר לגבי זה שגם אם הוא נשבע על חיטה, שעורה וכוסמת, אנחנו מבינים שהוא לא התכוון באמת רק לגרגיר אחד, שזה לא שווה פרוטה, אלא הוא התכוון לכל החיטין וכל הסורין וכל הכוסמין, ושם גם כן ממפורש יש וו החיבור, אז שם באמת כן נאלץ להוריד את הוווים, אבל זה לא כזה נורא, כי זה רק פעם אחת להוריד וו, זה לא כמו להוריד בכל המשנה, וככה שמואל מסתדר גם הוא עם המשנה. ועד כאן איך כל דעה מסתדרת עם המשנה, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור. הסעיף השני, 9 שורות לפני סוף עמוד א', זה 3 הערות על מה שראינו עד עכשיו. עכשיו, בשביל לפשט את הסעיף הזה, אנחנו כאן נניח כמו פשט המשנה, שאם הוא אמר שבועה שאין לכם בידי כלום, או שאין לך בידי כלום, אז הוא חייב אחד. אם הוא פרט, לא לך ולא לך ולא לך, או לא חיטין ולא סורין ולא כוסמין וכולי, אז הוא חייב על כל אחד ואחד. ועכשיו, כאמור, נעיר על זה 3 הערות. הערה ראשונה, מחדש רבי יוחנן, שבמקרים שבו הוא חייב רק קורבן אחד, למשל למשל לגבי החיטין, סורין וכוסמין, פרוטה מכולן מצטרפת. כלומר, גם אם בחיטין לבד אין שווה פרוטה, וכך גם בסורין ובכוסמין, אם ביחד יש להם שווה פרוטה, אז הוא חייב את אותו קורבן אחד שהוא מביא על כולם ביחד. בסוגריים, לא ברור להם זה דווקא במקרה של תובע אחד, כמו מה שהזכרנו עם החיטין וכו', או גם במקרה של חמישה טובים. בכל אופן, זאת הערה ראשונה, כשזה קורבן אחד, פרוטה מכולן מצטרפת. הערה שנייה, במקרים שבו הוא חייב כמה קורבנות, למשל שהוא נשבע אין לך בידי לא חיטין ולא סורין ולא כוסמין, יש מחלוקת האם הוא יביא שלושה קורבנות, כי חיטין, סורין וכוסמין זה שלוש, או ארבעה קורבנות. למה ארבעה? כי כשהוא אמר נשבע שאין לך בידי לא חיטין ולא סורין ולא כוסמין, אפשר לחלק את המשפט שלו לשני חלקים. כלומר, בהתחלה כשהוא אמר נשבע שאין לך בידי, אז בוא נעצור אותו כאן, בום, וכבר עכשיו נחייב אותו קורבן, ואז כשהוא מפרט חיטין וסורין וכוסמין, גם על זה נחייב אותו עוד קורבן על כל דבר, סך הכל ארבעה קורבנות. אז זו מחלוקת רבחה ורבינה, ועכשיו נביא ראיות משתי ברייתות של רבי חייא. ברייתא אחת תהיה ראיה לזה שזה רק שלוש קורבנות, וברייתא שנייה ראיה לזה שזה ארבע, אבל בכל אופן את שתי הראיות אנחנו נדחה. עכשיו, שתי הברייתות מדברות בעצם על אותו מקרה, וזה שיש חמישה טובים שונים, שכל אחד מהם תובע כמה דברים, ורבי חייא בברייתא מסכם כמה קורבנות בסך הכל הוא צריך להביא. אז בראיה הראשונה, רבי חייא מסכם ואומר שבסך הכל זה 15 קורבנות. למה 15? כי יש חמישה טובים, וכל אחד תובע שלושה דברים, חיטין, סורין וכוסמין, סך הכל 5 כפול 3, 15. עכשיו, מה רואים? שעל כל תובע, הנתבע מביא שלושה קורבנות, חיטין, סורין וכוסמין. לכן זה 5 כפול 3, 15. אם זה היה 4 קורבנות, אז זה היה 5 כפול 4, 20. אז הנה ראיה שזה שלושה קורבנות ולא 4. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא. אולי הברייתא התכוונה שבאמת על כל אחד מביא 4 קורבנות, והיא פשוט לא הזכירה את זה, כי זה ברור לה, היא רצתה להזכיר רק את הפרטים, אבל אולי באמת הוא מביא 4 וסך הכל 20, אז זאת לא ראיה. ראיה שנייה זה כאמור מעוד ברייתא של רבי חייא, ששם כתוב במפורש שהוא מביא 20 קורבנות, משמע שעל כל תובע 4 קורבנות, כפול 5, סך הכל 20. אז הנה ראיה שזה דווקא כן 4 קורבנות. דוחה הגמרא, נכון, באמת זה 4 קורבנות, אבל אולי שם המקרה זה לא המקרה של חיטין, סורין וכוסמין, שזה שלושה דברים ולזה נוסיף את הקורבן הרביעי, אלא אולי שם זה המקרה של פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה, שזה באמת 4 דברים, והוא מביא 4 קורבנות על 4 דברים, כך שאין ראיה שצריך להוסיף כאן עוד קורבן. ועד כאן הראיות לכאן ולכאן, ובעצם נשארנו בלי תשובה האם הוא מביא קורבן רק על כל דבר, או שהוא צריך להוסיף עוד קורבן כללי, אבל קצת משמע ממשך הגמרא שלא מוסיפים עוד קורבן כללי. בכל אופן, זאת הייתה הערה שנייה. הערה שלישית שואל רבא, מהי הדין במקרה הבא? יש חמישה טובים, שנגיד שכל אחד תובע ממנו 4 דברים, פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה, שכמו שהרגע ראינו בברייתא, בהנחה שהוא לא צריך להוסיף עוד קורבן, אז בסך הכל הוא מביא קורבן על כל דבר, כפול 5, 20 קורבנות, אבל שואל רבא, זה אולי נכון רק שהוא פירט לכל אחד ואחד. כלומר, הוא אמר לתובע הראשון, שבוע שאני לא חייבך, פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה. אחרי זה לתובע השני גם כן הוא אמר, שבוע שאני לא חייבך, פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה. אחרי זה לשלישי, אחרי זה לרביעי, הוא פירט לכל אחד, אז באמת הוא חייב 4 על כל אחד, סך הכל 20. אבל מה קורה אם רק לראשון הוא עשה את כל הפירוט, שבוע שאני לא חייבך, פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה, ואז לשאר הוא קיצר בלשונו, והוא אמר, ולא לך, ולא לך, ולא לך, ולא לך. האם גם כאן זה נחשב שהוא פירט גם לשאר כל פעם 4 דברים וגם עליהם הוא יביא 4 קורבנות? או שאצלם, כיוון שהוא לא פירט, אז זה נחשב כאילו שלהם הוא אמר שבועה שאין לך בידי כלום, ועליהם הוא לא יביא 4 קורבנות, אלא רק קורבן אחד. זאת השאלה, ועונה הגמרא, זה נחשב שהוא פירט. מאיפה הוא מכיחה את זה? מהברייתא שהרגע הזכרנו של רבי חייא, שאמר שהוא מביא 20 קורבנות. ואומרת הגמרא, מן הסתם לא מדובר שם שהוא פירט לכל אחד ואחד, כי אם כן, מה החידוש של רבי חייא? אנחנו יודעים לספור ש5 כפול 4 זה 20. אלא כנראה שמה החידוש? שהוא פירט רק לראשון, ולשאר הוא אמר ולא לך ולא לך ולא לך, וזה מה שרבי חייא בא לחדש, שגם במקרה הזה זה נחשב כאילו שהוא פירט לכולם, ועל כל אחד הוא יביא 4, סך הכל 20. זאת הייתה הערה שלישית, ובסוגריים רק נעיר, שהראיה הזאת נכונה רק בהנחה שבאמת בנושא הקודם נניח שבאמת מדובר בברייתא הזאת שכל תובע תבע אותו באמת על 4 דברים, פיקדון, תשומת יד וכולי, וממילא אז אין חידוש חוץ מהחידוש שהרגע אמרנו. אבל אם נניח כמו שמקודם חשבנו בהווה אמינא שמדובר שהוא תבע אותו על 3 דברים, חיטין, סורין וכוסמין, אז החידוש לרבי חייא זה שלמרות שהתביעה הייתה על 3 דברים הוא מוסיף קורבן רביעי על השבועה הכללית. כלומר, בקיצור, הברייתא של רבי חייא לכאורה אין בחידוש, וממילא בשביל לומר שיש בחידוש צריך ללכת או לנושא הקודם ולומר שהחידוש הוא שמוסיפים עוד קורבן כללי על כל הפרטים, או לנושא של עכשיו, שלמרות שהוא לא פרט לכל שאר הטובים, בכל זאת נחשב כאילו שהוא פרט. זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השני של החלק הראשון של השיעור, ראינו 3 הערות, מתי הוא חייב קורבן אחד ומתי כמה, וזה היה החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד מעט בסוף השיעור. החלק השני מביא אותנו לחלק הבא והאחרון של המשנה, וזה שאומר את המשנה שאין קורבן אשם על כנס. כלומר, שאם אדם כפר לא בתשלום של ממון שהוא אמור לשלם, אלא בתשלום של כנס שהוא אמור לשלם, על זה הוא לא מביא אשם גזלות. מה זה כנס? אז המשנה מביאה 4 דוגמאות, נשמור את הדוגמה הראשונה לסוף. אז הדוגמה השנייה זה שטבעו אדם שהוא גנב שור עושה, ואז גם טבח אותו, כך שחוץ מלשלם את הקרן, שזה תשלום של ממון, הוא גם אמור לשלם כנס של ד' ו-ה'. אבל הגנב הודה בזה שהוא גנב, אבל הוא נשבע לשקר שהוא לא טבח, ולכן הוא לא צריך לשלם את הכנס, אבל אז הוא הודה שהוא כן טבח, אומרת המשנה שהוא לא צריך להביא קורבן, כי שוב, כשכופרים בכנס, לא מביאים על זה קורבן. זו דוגמה שנייה במשנה. הדוגמה השלישית, רובן טבע את שימון שהשור של שימון המית את העבד הכנעני של רובן, שהכנס על זה זה 30 שקלים. הדוגמה הרביעית במשנה זה שהעבד טבע את האדון שלו, שהאדון הפיל את השן של העבד, שהכנס על זה זה שצריך להוציא את העבד לחירות. בשלושת המקרים האלו, כאמור, אם הוא כפר ואז הודה, הוא לא מביא על זה קורבן, כי זה כנס. זו הדוגמה השנייה, השלישית והרביעית. עכשיו בואו נעבור לדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה זה שרובן אומר לשימון, אנסת או פיתית את הבת הנערה שלי, שהכנס על זה זה 50 שקלים, וגם כאן הוא נשבע לשקר ואז הודה, אבל כאן יש בזה מחלוקת. רבי שימון אומר שהוא פטור, כי כאמור 50 שקלים זה כנס, אבל תנא קמא אומר שהוא חייב. למה? כי כשתובעים על אונס ופיתוי, אז חוץ מה-50, שזה באמת כנס, יש עוד תשלום של צער, בושת ופגם. הצער זה דווקא באונס, לא במפתה, בכל אופן, התשלום הזה הוא לא כנס, אלא הוא ממש פיצוי ממוני. וממילא כשהאנס שיקר ואמר שהוא לא אנס, אז הוא בעצם כפר גם בכנס, אבל גם באותו ממון של צער, בושת ופגם, ולכן על הממון הוא כן יביא קורבן. זו דעת רבנן. זאת המחלוקת במשנה, ולכאורה רבנן מאוד מובנים, כי באמת יש כאן גם כפירה ממונית. מי שצריך להבין אותו יותר זה רבי שמעון. למה רבי שמעון מתעלם מהממון של הבושת פגם והצער באונס, ומתייחס רק לכנס? ולגבי זה, בגמרא יש לנו 3 הסברים להבין את המחלוקת. הסבר ראשון זה רבי יוחנן, הוא לא מפרט, הוא פשוט אומר שנכון שיש כאן גם תביעה של כנס וגם תביעה של ממון, אבל העיקר זה הכנס. למה העיקר זה הכנס? הוא לא אומר. אז בשביל להבין את זה, בוא נקפוץ ישר מהסבר הראשון להסבר השלישי, שגם הוא בשם רבי יוחנן, וכאן רב פאפה מפרט יותר, והוא אומר שלפי רבי שמעון, עיקר תביעה זה הכנס כאמור, אבל לפי רבנן, עיקר תביעה זה הממון. ולמה? אז לפי רבי שמעון, עיקר תביעה זה הכנס, כי הכנס הוא דבר קצוב. אנחנו יודעים בדיוק כמה הוא 50 שקלים, בניגוד לממון, שצריך ללכת לשמי, שישום, כמה זה הצער, הבושת, הפגם, זה לא דבר מוחלט, ולכן האבא, בתביעה שלו, בראש שלו, הוא מתייחס בעיקר לכנס, כי זה דבר שיודע בדיוק כמה זה. זו דעת רבי שמעון. לעומת זאת, רבנן אומרים, להפך, האבא בראש שלו דווקא בעיקר מתייחס לממון. למה? כי אומנם הסכום של הכנס הוא ברור, אבל בכלל לא ברור אם יקבלו אותו. כי הרי אם הנס יודע מעצמו לפני שיבואו עדים, אז הוא לא ישלם את הכנס, כי מודה בכנס פטור. לעומת זאת הממון, אומנם לא ברור כמה זה, אבל הוא בטוח ישלם, ולכן אבא בתביעה שלו חושב בעיקר על זה, ולכן כיוון שעיקר התביעה זה ממון ולא כנס, אז לפי תנא קמא, הנתבע כן יביא קורבן. זה הסבר של רב פאפה, זה בעצם הסבר השלישי בגמרא. לא ברור האם לזה גם מתכוון הסבר הראשון, או שאולי משהו אחר, למשל שכשהאבא תובע מבחינתו העיקר זה הכנס, כי העיקר מבחינתו זה שהאנס יענש, שזה בעצם הכנס. נכון שיש גם תשלום של פיצוי, אבל בראש של האבא שתובע מה שחשוב זה העונש, לכן אולי העיקר זה הכנס. בכל אופן, זה הסבר הראשון והשלישי. עכשיו להסבר השני, שאותו הגמרא תדחה. הסבר השני זה שומר רבה, אני אביא לך משל בשביל להבין את רבי שמעון, וזה אם אדם טבע חיטין, סורין וכוסמין, והנתבע לא נשבע על שלושתם, אלא הוא נשבע רק על החיטין, וכשבדקו מצאו שבאמת חיטים אין לו, אבל סורין וכוסמין יש לו. במקרה כזה כמובן שהוא לא יביא קורבן, כי על החיטים הוא נשבע אמת שבאמת אין לו, ועל הסורין והכוסמין שבאמת הוא כן גנב, עליהם הוא בכלל לא נשבע, לכן הוא פטור מקורבן. זה המשל. עכשיו, מה נמשל? אז כמו במשל, גם כאן האבא בעצם תובע אותו על כמה דברים, על הכנס, על הבושת ועל הפגם, אבל הוא כשהוא נשבע, הוא נשבע רק על דבר אחד, על האונס, והדבר שעליו הוא נשבע הוא באמת פטור. במשל הוא פטור כי הוא נשבע אמת, כאן הוא פטור לא כי הוא נשבע אמת, אלא כי זה כנס, אבל הדבר שעליו הוא נשבע הוא פטור, לעומת זאת על שאר הדברים הוא בכלל לא נשבע, ולכן הוא פטור לגמרי. זה ההסבר של רב. עכשיו, אתם בטח מיד שואלים, וגם הבאי מיד שואל, מה הקשר? הרי במשל הוא באמת נשבע רק על דבר אחד, ועליו הוא נשבע אמת. כאן לעומת זאת הוא לא נשבע רק על הכנס, הוא נשבע שהוא לא אנס, זה שבועה כללית על כל התביעות. אז נכון שעל הכנס הוא לא צריך שלם, אבל למה שלא ישלם על השאר? ואם כבר אתה מדמה את זה לאיזה משל, זה דומה למקרה הבא, וזה שהוא כן נשבע על שלושת הדברים, על החיטים, סורים וכוסמין, ועל החיטים מתברר שהוא דובר אמת, על זה הוא באמת לא צריך להביא קורבן, אבל על השאר, כן. ולכן, ההסבר הזה של רב על רבי שמעון נופל, זה לא מסביר למה הוא לא מביא קורבן, וכאמור, לכן הבאנו את ההסבר של רבי יוחנן בהסבר הראשון והשלישי, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי קורבן על כנס, ובזה בעזרת השם הגענו לסוף הפרק, פרק קצר, הדרן עלך שבועת הפיקדון, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשבועת הפיקדון וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו מה קורה כשיש כמה תביעות והוא נשבע, והשאלה היא מתי זה נחשב שבועה על כל אחד ואחד ומתי זה נחשב שבועה כללית. הדוגמאות במשנה היו או שיש חמישה תובעים שונים והוא נשבע, או שיש תובע אחד אבל ארבעה סוגי חיובים כמו פיקדון, תשומת יד, גזל ואבדה, או תובע אחד עם שלושה חומרים, חיטין, סורין וכוסמין, ולגבי זה ראינו שני סעיפים. הסעיף הראשון זה הדעות, במשנה ראינו מהמחמיר למקל, שתנקמה אומר שאם הוא פרט שבועה לא לך ולא לך ולא לך, זה פרטים והוא חייב לכל אחד ואחד. אם הוא אמר שבועה שאני לא חייב לכם, או שאין לך בידי כלום, אז הוא חייב רק אחד. רבי אלעזר מקל יותר ואומר שבשביל לפרט, הוא צריך לשים את המילה שבועה בסוף. רבי שמעון מקל עוד יותר ואומר שבכל מקרה זה כולל, אלא אם כן הוא אמר בפירוש את המילה שבועה על כל תביעה ותביעה. אלה הדעות במשנה. בברייתא, במקום תנקמה ראינו שתי דעות, רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה הוא כמו תנקמה, ואמרנו שכשהוא פרט עם וו, אז זה פרטים, וכשהוא פרט בלי וו, אז זה כולל והוא מביא קורבן אחד. בדעת רבי מאיר ראינו מחלוקת, שלפי שמואל רבי מאיר הוא בדיוק הפוך מרבי יהודה, בלי וו זה פרטים, עם וו זה כולל, לפי רבי יוחנן, שניהם פרטים. אלה הדעות, ועיקר הדיון היה לראות איך הם מסתדרים עם הברייתא ועם המשנה. אז לגבי הברייתא אמרנו ששני מסכימים שרבי יהודה מתייחס לרבי מאיר, לפי שמואל הוא מתייחס לחלב שעליו הוא חולק, לפי רבי יוחנן הוא מתייחס דווקא לחלק שבו הוא מסכים. זה לגבי הברייתא. לגבי המשנה, אז רבי יוחנן אומר שהמשנה זה רבי מאיר, ואומר שזה שהמשנה הביאה דוגמה עם וו זה לאו דווקא, אלא בין אם זה עם וו, בין אם זה בלי וו, זה פרטים, ורק אם הוא אמר שבועה שאין לך בידי כלום, אז זה כולל. לפי שמואל קשה לומר שהמשנה היא רבי מאיר, כי רבי מאיר אומר שאם וו זה כולל, ואילו במשנה אם וו זה פרטים, אז או שנוריד את הוווים, אבל קשה לומר שהמשנה משובשת עד כדי כך, ולכן הסבר שני, המשנה היא לא רבי מאיר, אלא היא רבי, שהוא באמת מסכים עם רבי יוחנן שבכל מקרה זה פרטים, אבל רבי מאיר עצמו אומר שזה לא בכל מקרה, אלא כאמור, בלי וו זה פרטים, אם וו זה כולל, כך לפי שמואל, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו עוד שלוש הערות. הערה ראשונה, כשמביאים קורבן אחד, אז פרוטה מכולן מצטרפת. הערה שנייה, כשמביאים כמה קורבנות, אז ראינו מחלוקת האם הוא מביא שלוש קורבנות, למשל בחיטין, סורין וכוסמין, או שארבעה קורבנות, כי צריך להוסיף עוד קורבן על תחילת המשפט של שבועה שאין לך בידי. ניסינו להוכיח מברייתא של רבי חייא לכאן ולכאן, ואת שתי הראיות דחינו. והערה שלישית, שואל רבא, מה קורה אם יש חמישה תובעים, ולתובע הראשון הוא אמר את כל הפירוט, שבועה שאין לך בידי, פיקדון, תשומת יד וכולי, והוא חייב באמת ארבעה קורבנות, אבל לשאר התובעים הוא אמר, ולא לך, ולא לך, ולא לך וכולי, האם זה נחשב שגם להם הוא פירט, או שלהם הוא יביא רק קורבן אחד, ובנו את הברייתא של רבי חייא להוכיח שגם להם זה נחשב פירוט, ובסך הכל הוא יביא 5 כפול 4, 20 קורבנות, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו שלא מביאים קורבן אם הוא כפר על כנס, למשל ד' וה' של תביחה ומחירה, או 30 שקלים של שור מועד שהרג עבד כנעני, או הכנס להוציא את העבד לחירות עם האדון מפיל אותה שן, או את הכנס של אונס ופיתוי, אבל בזה יש מחלוקת. רבי שמעון אכן פותר גם באונס ופיצוי, אבל רבנן מחייבים, כי הם אומרים הרי בתביעה הזאת אין רק כנס של החמישים, אלא יש גם ממון של צער, בושת ופגם, ולכן על הממון הוא יביא קורבן. אז למה רבי שמעון בכל זאת פותר? אז רב ניסה להסביר את זה ממשל, אבל הבעיה דחה אותו, והמסקנה הייתה הסבר של רבי יוחנן, שלפי רבי שמעון נכון שיש כאן גם כנס וגם ממון, אבל העיקר זה הכנס, כי הוא קצוב, לעומת זאת לפי רבנן, העיקר זה דווקא הממון, כי הוא מובטח, ואילו כנס לא בטוח, כי יכול להיות שהאנס יודע, ואז הוא יהיה פטור. והדרן הלך פרק שבועת הפיקדון, מחר בעזרת השם נעבור לפרק שבועת הדיינים.